שיעור ט"ז מתוך ספר המצוות לרמב"ם. הנושא של המצווה הראשונה שאנחנו לומדים זה איסור לעשות, וזה בעצם גם הנושא של קבוצת המצוות הראשונות שאנחנו לומדים כרגע, לעשות דברים שקשורים לכל מיני כישופים וכוחות של טומאה בכל מיני צורות, והתורה מפרטת כמה וכמה איסורים בדבר. המצווה הראשונה זה מה שכתוב בפסוק, לא יימצא בך חובר חבר. מה זה? מסביר הרמב"ם כך. העזרה שעוזרנו מלחבור, מה זה נקרא לחבור? שאדם אוסף קבוצה של נחשים, של עקרבים, של כל מיני שרצים, אוסף אותם יחד, ומה הוא אומר? מה קורה כשהוא אוסף אותם? והוא שיאמר לו, סתם לאסוף שרצים, לא הבעיה. יש כאלה שיש להם גן חיות ואוספים שרצים להראות לאנשים. לא זה הבעיה. הבעיה היא שכשהוא אוסף את אותם שרצים, אז והוא, מתי הוא עובר על האיסור? שיאמר דברים, הוא אומר כל מיני לחשים וכל מיני מילים שמדמה, ומדמיין שמועילים לכך וכך ומזיקים לכך וכך, וזה אסור. מה המקור? והוא אמרו יתעלה, זה מה שכתוב בפסוק, לא יימצא בך וגומר וחובר חבר. ולשון ספרי, איך בספרי מתייחסים לפסוק שכרגע הרמב"ם הזכיר, וחובר חבר, מה הפירוש חובר חבר? אז הספרי אומר ככה, אחד חובר את הנחש, יש כאלה שאוספים נחשים, ואחד חובר את העקרב, ומה הוא עושה? כלומר, האומר עליהם דברים, הוא אומר כל מיני לחש כזה או לחש כזה, כדי שלא ישחו לפי דמיונו, הוא מדמיין, שאם הוא אומר עליהם לחש כזה, אז הם לא יפגעו בו ולא יעשו שום דבר. או באופן אחר, שאומרם על מקום נשיכתם, אם יש אדם שהם הקישו אותו, אז הוא אוסף את הנחשים, אומר איזה לחש, וזה כאילו בדמיונו יבטל את הקשה, כדי להשקיט הכאב. זה דבר דמיוני, אבל אסור לעשות את זה, והעובר עליו זה לוקה. מסיים הרמב״ם ואומר, וכבר נתברו גם דיני מצווה זו בפרק ז' משבת, בגמרא ומסכת שבת מעבירה את ההלכות שקשורים לזה. המצווה הבאה, מצווה הלמד ח', פה במצווה הזו הרמב״ם מזהיר אותנו במצוות לא תעשה, שאסור להעלות בדמיונו את המתים, לדבר איתם כאילו לשמוע מהם כל מיני דברים, זה נקרא דורש של המתים. אומר הרמב״ם בלשונו כך, העזרה שעוזרנו מלדרוש ידיעה מן המתים. עכשיו הרמב״ם מיד אומר, אין בזה שום אמת בדבר הזה, אבל מי כן מדמיין את העניין הזה? כפי מה שמדמים אותם שמתים באמת, אף על פי שהם אוכלים או מרגישים. אומר הרמב״ם ככה בסוגריים, מי חושב שאפשר לדבר עם המתים? אלה שהם באמת מתים, דהיינו הרשעים שבחייהם קוראים מתים, למרות שהם אוכלים ומרגישים, אבל הרשעים האלה שחושבים שיש דבר כזה, הם נקראים מתים, ככה בדרך אגב הוא אומר. אבל מה האיסור? האיסור להעלות את המת. מה הם אומרים? מה חושבים בדמיונם אותם רשעים? הם חושבים ככה, שמי שעושה כך ולובש כך, יבואהו המת בשנתו ויגיד לו מה שישאל עליו. אז זה אסור. והוא אמרו יתעלף, התורה מפרטת את האיסור הזה, כתוב לו יימצא בך וגומר ודורש אל המתים. ובגמרא סנהדרין, הגמרא אומרת, מה הפירוש דורש אל המתים? זה המרעיב עצמו, הוא צם, והולך ולן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה, ואז הוא אומר, אני מדבר עם המתים, הם אומרים ככה ואחרת, ועובר עליו זה חייב מלכות. עכשיו, בימים הקודמים למדנו, שיש איסור להיות, לעשות אוב ועידוני. למדנו על זה בימים הקודמים. אז בימים הקודמים למדנו שאסור לעשות אוב ועידוני. עכשיו לומדים שאם יש אדם שהוא בעל אוב או בעל עידוני, אסור לשאול אותם שאלות. מי ששואל אותם גם עובר על איסור. זה שתי המצוות הבאות. המצווה למדוו, העזרה, מה המצוות לא תעשה? שעוזרנו מלשאול בעל אוב, ומלבקש ידיעה ממנו. אסור לו ללכת לאותו בעלו ולשאול אותו שאלות. והוא אמר או יתעלה, וזה מה שנאמר בפסוק, לא יימצא בך וגומר ושואל לו. והעובר עליו זה מי שכן הולך לשאול את הבעלו, כלומר השואל בעלו אינו חייב מיתה, העונש שלו הוא לא מוות, מי שרק שואל, אבל דבר זה אסור, זה איסור שהתורה מזהירה אותנו במצוות לא תעשה. המצווה הבאה, המצווה למזיין, העזרה, איזה מצוות לא תעשה זו, שעוזרנו מלשאול בעל עידוני, כמו שדיברנו על אותו אחד שעושה עידוני, הכוונה היא שאמרנו שלוקח עצם של אוף מסוים וכו', אז מי ששואל אותו, הוא לבקש ממנו ידיעה, זה גם אסור. והוא אמרו יתעלה, איפה זה נאמר בתורה, לא ימוצא בך וגומר, ושואל אוב ועידוני. לשון ספרה, בספרה כתוב פירוט על העניין הזה, כתוב ככה. מה שנאמר, אל תפנו אל האובות ואל העידונים, מסביר הספרה, מה זה אוב? זה פתאום המדבר משחיו, פתאום זה כינוי למחשף, קוראים לו פתאום, והוא מעלה את האוב, מה הכוונה, כמו שהרמב"ם כבר פירט את זה, שלמדנו את זה לפני זה במצוות לא תעשה השמינית, שם הוא אומר שכאילו יש לו איזה קול דמיוני שיוצא לו מתחת בית השחי. ועידוני מזה המדבר בפיו, הוא מכניס את העצם של, של האוף הזה, וכאילו היא מדברת מתוך פיו. הרי אילו מי שעושה אוב, מי שעושה עידוני, מה הם מקבלים איזה עונש? בסקילה. אבל והנשאל בהם, מי שרק הולך לשאול אותם, הוא לא חייב סקילה, אבל בעזרה הוא עובר על מצוות לא תעשה. המצווה למדלת, העזרה שעוזרנו מכל מעשי הכשפים. כל סוגי כשפים שהתורה לא פירטה אותם כרגע, כי כרגע פירטנו כמה מהם. יש אולי כל מיני כישופים אחרים, אסור להתעסק איתם. והוא אמר, או יתעלה, זה מה שנאמר, לא ימצא בך וגומר. אחרי כל הרשימה מה כתוב, מה לא ימצא בך? גם כן הוא מחשף. בעובר עליו זה מי שכן מתעסק עם כישוף, חייב סקילה אם הוא מזיד. אם הוא עשה את זה בזדון ויש עדים ויתרו בו, אז חייבים לסקול אותו. וחטאת קבועה אם הוא שוגג. אם הוא היה שוגג והוא לא ידע שאסור, אז אם הוא רוצה לחפר, אז הוא צריך להביא חטאת שהתורה קבעה, זה לא עולה ויורד לפי יכולת הפיננסית של החוטא, אלא חטאת שקבועה בתורה. והוא אמרו יתעלה, איפה זה נאמר בתורה? מחשיפה לא תחיה. אמר יתעלה, כתוב בפסוק מחשיפה לא יתעלה, לא תחיה, מזה לומדים שמי שעושה כישוף, אז הוא חייב סקילה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין. עכשיו יש לנו כאן שתי מצוות שהתורה מזהירה אותנו בעניין הזה לא להוריד את הפאות ולא לגלח את הזקן. ושניהם זה בגלל שיש בדבר הזה דמיון לעובדי עבודה זרה, לכמרים, כמו שהרמב"ם מפרט בדברה. המצווה מ"ג, העזרה, איזה מצוות לא תעשה יש כאן? שעוזרנו מלגלח הצדיים. מה זה הצדיים? זה אותו חלק שנמצא בחלק העליון ליד האוזניים בסיום המצח, מה שנקרא הפאות, זה אסור להוריד. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, לא תקיפו פאת ראשכם. אל תגרמו שהפאה, החלק הזה, הקצה, יהיה בהיקף ישיר, הרי במצח אין שערות. אז אם אדם יוריד גם את זה, אז הוא יגרום שיהיה כאילו היקף שהכל יראה אותו דבר, אסור להקיף, אסור להוריד את פאות הראש. וגם עליו הזה הוא מה הסיבה שהתורה אוסרת עלינו את העניין הזה, כדי שלא להידמות לעובדי עבודה זרה. איזה דמיון יש לעובדי עבודה זרה בעניין הזה? לפי שכך היו עושים עובדי עבודה זרה שמגלחים צדעיהם בלבד. הם היו רגילים לגלח רק את החלק הזה, אז מי שמוריד את זה הוא דומה לעובדי עבודה זרה. ולפיכך הוא צריכו לבאר במסכת יבמות ואמרו, בגלל שהם עובדי עבודה זרה היו רגילים להוריד רק את החלק של הפאות. הגמרא מוסיפה ואומרת, הקפת כל הראש שמה הקפה. מה יהיה עם אדם? יוריד את שערות כל ראשו, כולל את הפאות, אבל יעשה תספורת אפס בכל הראש, כולל את הפאות. אז אחרו יכול לבוא להגיד, בזה אני לא דומה לעובדי עבודה זרה, yes. כי הם היו מורידים רק את הזיים, ואני הורדתי את הכל. אומרת הגמרא, אפילו שהורדת הכל, הורדת בכל אופן גם את הזיים, זה נחשב לאדם שהוריד את הפאות. שלא תאמר, כמו שהרמב"ם אומר בלשונו, שלא תאמר שתכלית האיסור הוא גילוח הצדעיים. אל תגיד שהאיסור הוא רק אם אתה מוריד את הצדעיים והנחת שער השיער, ובתנאי שאתה משאיר את השערות האחרים כדרך שעושים כמרי עבודה זרה. אבל אם מגלח הכל, הרי אין בכך הידמות להם. אל תחשוב שאם אתה מוריד הכל, אז בזה אתה לא דומה להם. לפיכך עוד דיון הוא, לכן החכמים בגמרא מדגישים לנו, שאסור לגלח הצדעיים כלל, בין לבדם, בין עם כל הראש. מה יהיה אם אדם כן מוריד את הפאות, וחייב מלכות על כל צד מהם? אם אדם מוריד את שתי הפאות לגמרי, הוא חייב שתי מלכות על כל אחד בנפרד. למרות לכאורה כתוב הפסוק, לא תקיפו פאת ראשכם. Yeah. אז לכאורה אפשר לחשוב yeah. שזה מלכות אחת על שניהם. אומרים על כל אחד ומלכות בפני עצמו, ולפיכך לוקה שתיים אם גילח כל ראשו. אם אדם מוריד את כל זהות ראשו, בעצם הוא הוריד גם את שתי הצדיים, אז הוא חייב שתי מלכות. והטעם... שלא נמנה אלו כשתי מצוות, אז אולי נעשה את זה שתי מצוות עשה. ברשימת המצוות עשה, נעשה מצווה תעשה אחת על הפאה הימנית, ועוד מצווה תעשה נוספת, על המצוות לא תעשה נוספת על הפאה השמאלית, אף על פי שלוקה שתיים, לכאורה, אומר הרמב״ם, אם יש לך שתי מלכות, אז למה זה לא נחשב לשתי מצוות? אז אומר הרמב״ם, לא, נכון מלכות יש פעמיים, אבל זה מצוות לא תעשה אחת. מפני שאין בהם שתי לשונות תחת לב אחד. התורה לא מתבטאת באופן שיהיה ברור שזה שתי מצוות לא תעשה. שאילו אמר, אם הסגנון בפסוק היה, לא תקיפו פאת ראש מימין ופאת ראש משמאל, אם התורה הייתה מתבטאת בצורה כזו, והיינו מוצאים שחייבו עליהם שתיים, ואז היינו רואים שחכמים אומרים שיש שתי מלכות, כי אז היה אפשר למנותם כשתי מצוות. אבל הועיל והם בלשון אחד ועניין אחד, התורה כתבה את זה בסגנון אחד, לא תקיפו פאת ראשכם, ביטוי אחד, הרי מצווה אחת, זה מצוות לא תעשה אחת. אף על פי שבא הפירוש, למרות שקיבלנו ממשה רבינו בקבלה שהפירוש של הפסוק הזה, לא תקיפו פאת ראשכם, כולל שתי מלכויות, למרות שזה כתוב בביטוי אחד, שלב זה כולל חלקים שונים מהגוף, קיבלנו שזה כולל חלקים שונים, פירושו הצד הימני והצד השמאלי, ושהוא חייב על כל חלק מהם לבדו, אין זה מחייב שיהיו מצוות הרבה. זאת אומרת, זה מצוות לא תעשה אחת, למרות שיש עליה שתי מלכויות. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בסוף מכות, סוף הגמרא, בסוף מסכת מכות, יש פרטים בעניין הזה, ולאו זה אין הנשים חייבות בו. נשים יכולות כן לגלח את החלק הזה של הראש, אין עליהם את האיסור. למה? הגמרא אומרת, כיוון שבפסוק זה הולך ביחד, לא תקיפו פאת ראשכם, וכתוב ולא תשחית את פאת זקניך. אז מזה לומדים, מי ששייך אצלו את העניין שלא תשחית את פאת זקניך, שזה הגברים, שייך אצלו האיסור שלא תקיפו פאת ראשכם. המצווה הבאה, מצווה ממדלת, מדברת על הזקן. הזרה שעוזרנו מלגלח את הזקן. תורה אוסרת עלינו לגלח את שערות הזקן. ויש בו חמישה חלקים. הזקן מחולק לחמש מקומות, וכפי שנראה, שאם אדם מוריד את כל החמש, אז הוא חייב, הוא מקבל חמש מלכויות. חמש להבים, במילא חמש מלכויות. איפה הם החמש חלקים? הלחי העליון מצד ימין, מצד ימין הלחי העליון, איפה שמתחבר החלק העליון של הלחי, והלחי העליון מצד שמאל, אז זה שתיים. והלחי התחתון מצד ימין, והלחי התחתון מצד שמאל. ושיבולת הזקן, שיבולת הזקן זה חלק שנמצא מלמטה בסנטר. אז זה חמש מקומות כפי שהרמב"ם מתאר אותם. וכבר בא החלק הזה שנמצא פה בחיבור של תחילת הלחי. וכבר בא עליו בלשון זה, איפה התורה אוסרת את העניין באיזה מקום, איך התורה מתבטאת, ולא תשחית את פאת זקניך. למרות שאמרנו חמש, אומר הרמב"ם, לפי שהכל נקרא זקן. זקן זה נקרא בכל אחד מהחמש שתיארנו, זה זקן, זה זקן, כולם נקראים זקן. ולא אמר ולא תשחית זקניך, אלא אמר ולא תשחית את פאת זקניך. זקן זה מהלחי העליון, כולל את כל החלקים עד שמגיעים לקצה השני. כל זה נקרא זקן. אם היה כתוב ולא תשחית את זקניך, היינו אומרים רק אם הוא מוריד הכל, אז זה נקרא שהוא ישחית את הזקן. אבל לא ככה אמרה התורה. התורה אמרה ולא תשחית את פאת זקניך. פאת זה הקצה. יש לו קצה עליון, קצה תחתון. יש לו כמה קצוות. אז כל קצה זה איסור בפני עצמו. רצונו לומר, לא תשחית אף פאה אחת מכלל הזקן. יש לך זקן, כולו נקרא זקן, אז אף קצה של הזקן אסור להשחית. ובא הפירוש, על זה באנו והסברנו כמה קצוות יש לזקן הזה, שהן חמש פאות, יש לו חמש קצוות. כמו שחילקנו אותם, כמו שהסברנו, איפה נמצאים החמש קצוות של הזקן. וחייב חמש מלכויות עם גילח הכל. ואפילו גיל חם בבת אחת, אפילו שוב גילח את הכל בבת אחת, הוא חייב חמש מלכויות. מביא הרמב"ם מקור שבאמת חייבים חמש, ולשון המשנה במסכת מכות אומרת, ועל הזקן חמישה. כתוב שם שאם אדם גילח את הזקן, הוא חייב חמש מלכויות. ושם הם מפורט, שתיים מכאן, ואחת מלמטה, זה שתיים מצד ימין, שתיים מצד שמאל, ואחת בחלק התחתון. רבי אליעזר אומר, אם נטלן, כולן כאחת, אינו חייב אלא אחת. שם כתוב בהמשך שרבי אליעזר חולק. הוא אומר שאם הורידו את כל הפאות בבת אחת, אז הוא חייב רק מלכות אחת. ואמרו בתלמוד והגמרא, מיד מתייחסת לדברי רבי אליעזר. ומה היא אומרת שם? על מה כסבר רבי אליעזר, ניכר מדברי רבי אליעזר שהוא סובר, לאו אחד הוא, שזה רק איסור אחד. אז מה אנחנו מבינים מתוך הדברים? שמי שחולק על רבי אליעזר ואומר שזה חמש מלכויות, אז הוא במילא סופר את זה כחמש לאווין. הרי זו ראיה ברורה, שתנא קמא, דהיינו התנא הראשון שאומר שחייבים חמש, סובר שם חמישה לאווין, וכך היא ההלכה. הלכה כמו תנא קמא, ובמילא מי ש... משחית את כל הזקן כולו, הוא עבר על חמש לאווין, למרות שזה מצוות לא תעשה אחת, והוא חייב חמש מלכויות. וגם זה היה דרך כומרי עבודה זרה, גם הכמרים של עבודה זרה היו רגילים לנהוג בצורה כזו, כמו שאמר קודם, לגבי פאת הראש, שהכמרים של עובדי עבודה זרה היו מורידים את הפאות הראש, ולכן אמרנו התורה אסרה עלינו. ואותו דבר בזקן, היו רגילים הכמרים של עבודה זרה להוריד את הפאות של הזקן, כמו שמפורסם היום בקישוט נזירי האירופים שמגלחים את זקנם. ככה אומר הרמב״ם היום, בזמנו כבר, שבאירופה, בצרפת, במקומות האלה. והטעם שאין למנותם כחמש מצוות, אם זה חמש לאווין, אז למה לא נמנה את זה כחמש מצוות לא תעשה? לפי שהזרה שבה נאמרה בלשון יחיד, כמו שהוא אמר קודם לגבי הפאות של הראש, אותו דבר לגבי פאות הזקן, התורה אומרת את זה באותו סגנון, לא תשחית את פאת זקניך, והוא עניין אחד כמו שביארנו במצווה שלפניה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בסוף מכות, ומצווה זו אין אנשים חייבות בה, כי כמובן בדרך הטבע אין להם בכלל זקן. עכשיו יש לנו כאן שתי מצוות, שהם מדברים על אותו נושא, שגבר אסור לו ללבוש את בגדי נשים, ונשים אסור להם ללבוש בגדי גברים. המצווה המשלימה 40, המצוות לא תעשה המם 40, אומר הרמב״ם, העזרה שהוזרו גם הגברים מלהתקשט בתכשיטי הנשים. בגדים של נשים אסור להם ללבוש, תכשיטים של נשים וכדומה. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, ולא ילבש גבר שמלת אישה. אומר הרמב״ם, וכל גבר שנתקשט או לבש מה שידוע באותו מקום שצורה זו מיוחדת לנשים, לוקה, חייב מלכות אם הוא לבש דבר שהוא ייחודי לנשים. ודע שמעשה זה, כלומר שאנשים מתקשטות בתכשיטי הגברים או הגברים בתכשיטי הנשים, למה הם עושים את זה? יש הוא נעשה לעורר את התוואים לזנות. יש כאלה שעושים את זה, שזה מגרה ומוריד לעניינים של הפך הצניות, כמו שמפורסם אצל העמים. ויש שנעשה, יש כאלה שעושים את זה למיני עבודה זרה, כמו שמפורש בספרים המיוחדים לכך. יש ספרים שמסברים את איך עובדים עבודה זרה, יש סוגי עבודה זרה שהם נעשים בצורה כזו. ופעמים רבות שמתנים בעשיית מקצת הקמאות, יש כל מיני קמאות וכישופים וכל מיני דברים של הבלים שכתוב שם, ואומרים אם אתה רוצה שהקמאה הזה יצליח, מה אתה צריך לעשות? שאם המתעסק בזה הוא איש, ילבש בגדי נשים והתקשט בזהב ומרגליות ודומם, ואם היא אישה תלבש שריון ותחגור כלי זין כמו הגברים. וזה מפורסם מאוד אצל בעלי העניין הזה, ולזה הסיבה שהתורה אוסרת עלינו. המצווה הלמתת, זה באותו נושא, רק בצד השני, שהאישה אסור לה להלביש בגדי גבר. העזרה שהוא זרו גם כן מללכת בדרכי הכופרים במה שאנשים לובשות בגדי הגברים ומתקשטות בתכשיטיהם. והוא אמר או יתעלה, איפה נאמר בתורה את האיסור הזה? כתוב לא יהיה כלי גבר על אישה. וכל אישה המתקשטת בתכשיט מתכשיטי הגברים, שידוע באותו מקום שתכשיט זה מיוחד לגברים, אז הוא לוקה. יש לנו פה את השלוש מצוות האחרונות של השיעור היומי. מצווה הבאה, מדובר שאסור לעשות בגוף כתובת קעקה, שזה עושים כמו שהרמב"ם מעריך יותר בספר משנה תורה, שהיו סורטים בגוף ואחר כך ממלאים את מקום הסריטה בצבע מסוים, וזה חודר ונשאר כחלק מהבשר. הרמב"ם אומר פה בלשונו כך, המצווה מ"א, העזרה שהוזרנו מלרשום בגופנו בצבעי הכחול והסקרה וזולתם. זה לא סתם לרשום, לקחת צבע ולצבוע על היד או על הגוף, לא זה הכוונה, אלא כמו שאמרתי, הוא קודם כל שורט בבשר ומחדיר את זה פנימה. כדרך שעושים עובדי עבודה זרה, כמפורסם אצל בני מצרים עד היום. והזרה על כך, איפה התורה מזהירה אותנו, הוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בתורה, הוא כתובת קעקה, לא תיתנו בכם. העובר עליו זה, מי שכן עושה את העניין הזה, חייב מלכות, וכבר נתבערו דיני מצווה זו בסוף מסכת מכות. המצווה הבאה, מצווה המ"ה, כאן התורה אוסרת עלינו שאסור, כשיש מצב אצל עבודה זרה, ועוד מעט הרמב"ם יברר שזה גם לפעמים כשמת מת, יש כאלה שעושים את זה לצורך עבודה זרה, שהם סורטים בגוף שלהם, עושים כל מיני סריטות וכל מיני השחתות, וזה דבר האסור. אומר הרמב"ם מלשונו, המצווה הממי, העזרה, מה התוכן של המצוות לא תעשה הזו, שעוזרנו מלסרוט את עצמנו. אסור לעשות סריטות בגוף בכוונה, כדרך שעושים עובדי עבודה זרה. והוא אמרו יתעלה, איפה האיסור הזה נאמר בפסוק? לא תתגודדו. מה הפירוש לא תתגודדו? הרמב"ם מסביר, לא תתגודדו, לא לעשות על הגוף סריטות, כפי שהוא יאריך יותר ונראה בהמשך משמעויות נוספות על המילה הזו. וכבר נכפל לב זה בלשון אחר, אותו איסור כתוב בתורה עוד פעם, אבל בפעם השנייה זה כתוב בביטוי שונה. והוא אמרו, איפה זה כתוב בפעם השנייה? וסרט לנפש לסרוט בגוף לא תיתנו בבשרכם. וכבר נתבאר בגמרא יבמות, הגמרא במסכת יבמות אומרת שגופי דקרא לא תתגודדו. כשהתורה אומרת לא תתגודדו, מה המשמעות הפשוטה והברורה של המילה הזו שהתורה מתכוונת אליה? קודם כל, מבא אלי לגופי, המשמעות הראשונה מהי? דמה רחמנה, לא תעשו חבורה על מת. המשמעות היא שאדם לא יעשה לעצמו שריטה כתוצאה מצער שלו עלינו, מת אצלו מישהו, אז הוא עושה לעצמו בגוף כל מיני שריטות, זה אותו איסור. בגמרא מכות אמרו, שריטה וגדידה אחת היא. כשכתוב סרט לנפש, על זה אמרה הרי הגמרא, כמו שהרמב"ם כרגע אמר, שמה זה שריטה? כשמת לא מת. וכשכתוב קודם, כשהרמב"ם מביא את הפסוק לא תתגודדו, אז שריטה וגדידה, כשהתורה אומרת סרט לנפש לא תיתנו, כשהפסוק אומר סרט לנפש לא תיתנו, וכשהפסוק אומר לא תתגודדו, למרות שזה ביטויים שונים, פה היא אומרת שריטה, פה היא אומרת גדידה, אחת היא, זה אותו משמעות. רק מה? יש הבדל אם אדם עושה את זה למת, או שאדם עושה את זה סתם. מה ההבדל? שם נתבהר, הגמרא במסכת מכות מסבירה, שעל המת, אם אדם עושה את זה בגלל שהוא מצטער על מישהו שמת לו, אז זה לא משנה איך הוא עושה את זה. בין ביד, בין בכלי, בין אם הוא עשה את זה עם הציפורניים, עם הידיים, בין אם הוא עשה את זה באמצעות כלי מסוים, חייב. ועל עבודה זרה, אם הוא עשה את זה למטרה ובגלל עבודה זרה, בכלי חייב, ביד פטור. כמו שבא בספרי הנביאים, איפה רואים שלעבודה זרה היו עושים את זה רק עם כלי, ולכן אם אדם עושה את זה לעבודה זרה עם ידו, אז הוא פטור. כתוב בפסוק בספר מלאכים, והתגודדו כמשפטם, הם היו עושים את זה לעבודה זרה כמשפטם, מה המשפט שלהם? בחרבות וברמחים. אז מזה רואים של עבודה זרה זה בא באמצעות כלי. עכשיו בסיום דבריו אומר הרמב״ם שיש עוד דברים שכלולים בפסוק הזה לא תתגודדו. מה הם? זה לא עוד מצוות לא תעשה, אלא אם כבר מדברים על הפסוק הזה, אז יש עוד כל מיני דרשות ותוספות שמשמעותם מרומזת במילים לא תתגודדו. מה זה? אומר הרמב״ם, וכבר אמרו, כתוב בגמרא שבכלל לאו זה גם העזרה מפילוג העם ומחלוקת הרבים. זה שאסור לעשות מחלוקות ופילוגים בתוך קהילות, גם זה מרומז במילים לא תתגודדו. ואמרו, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. כשאתם נמצאים ביחד, אל תהיו מפוזרים פתאום במחלוקת וכל קבוצה תהיה כאילו בנפרד. אז אומר הרמב״ם, נכון שהגמרא אומרת שיש כזה איסור, אבל זה לא יימנה כעוד מצוות לא תעשה נפרדת. אבל גוף הידקרא, הפירוש הפשוט של הפסוק על מה מדבר, הוא כמו שביארו ואמרו, לא תעשו חבורה על המת. וזה, זה שאתה אומר שזה מרמז גם לא לעשות אגודות אגודות, זה מעין דרש, זה איזה דרשה, אבל זה לא המשמעות הפשוטה. הביא הרמב״ם הוכחה שיש לנו לפעמים דרשות בפסוק, אבל לא בגלל הדרשה הפסוק הזה הופך להיות מצוות לא תעשה, למשל. וכן אמרם, רמם שלא כדרכו בספר המצוות ככה קצת נסחף להסביר בהרחבה איזה נושא. וכן אמרם כתוב ככה, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב. מי שגורם למחלוקת שתחזיק מעמד, הוא עובר על לב. איזה לב? שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. אז אומר הרמב״ם, זה לא הפירוש הפשוט של הפסוק. כתוב הפסוק ולא יהיה ככוח וחדתו, התורה לא מתכוונת לפירוש הזה שאדם לא יחזיק במחלוקת. מה התורה מתכוונת? יגיד הרמב״ם בעוד שתי שורות. שגם הוא על דרך דרש. גם זה שאומרים שמזה לומדים אסור להחזיק במחלוקת זה דרשה. אבל גוף הידקרא, מה התורה באמת מתכוונת במילים ולא יהיה ככוח וחדתו? הרי הוא איום. יש כאן מרומז איום. מה האיום? כמו שביירו חכמים שהוא שלילה, לא עזרה. זה לא שאת אומרת ולא יהיה ככוח וחדתו, זה לא איזה מצוות לא תעשה שלא יהיה, אלא התורה באה לומר משהו. מה היא באה לומר? אומר משהו, אומר ככה, מסביר הרמב"ם מדבריו, לפי שהם ביירו שעניין דבר זה, חכמים מסבירים ככה, אולי אני אגיד זה בעל פה ואז נקרא בפנים. כולנו הרי יודעים שקורח כשהוא חלק על הכהנים הוא נבלע מיד באדמה וכל ה-250 איש נשרפו. התורה באה ואומרת, זה היה רק חד פעמי. אז, שקורח חלק על הכהונה, הוא נבלע. אבל מה יהיה במשך הדורות, אם מישהו יחלוק על הכהונה? אז זה לא יהיה כקורח וחדתו. לא יקרה לו מה שקרה לקורח, יקרה לו משהו אחר. מה יקרה לו? יהיה לו צרעת. אז אם כך, הפירוש הפשוט ולא יהיה ככוח וחדתו, זה לא מצוות לא תעשה ולא יהיה ככוח. אלא התורה מאיימת, אומרת, לא יהיה כמו קורח, אלא יהיה משהו אחר. נראית לשונו של הרמב״ם. שהשם מודיע שהחולק על הכהנים וטוען לעצמו את הכהונה בדורות הבאים לא יערה בו מה שערה לקורח ולא יהיה עונשו הבליה אלא יהיה עונשו כאשר דיבר השם ביד משה לו. העונש שלו יהיה כמו שהשם נתן למשה רבנו ביד כשמשה רבנו דיבר על עם ישראל. מה קרה לו ביד? כלומר הצרת. באומרו יתעלה למשה, איפה הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו ועל הצרת? אבן הידך בחיקך והיציאה מידו והנה ידו מצורעת כשלג. וכמו שנתבאר באוזיה, כמו שנאמר אצל אוזיה, שהצרעת שמה זרחה עליו. אז אומר רמב״ם, כאילו נסחפתי קצת במצווה הזו להסביר שלפעמים התורה נותנת דרשות, אותו דבר שנאמר לא תתגודדו, לפעמים אומרים איזה דרשות לא לעשות אגודות אגודות, אבל הפירוש הפשוט לא תתגודדו זה לא לשרוד בבשר. אחזור לעניין המצווה, אומר, בוא נחזור לענייננו ואומר ונסיים את הדברים ששייכים לנושא שלנו, שכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף מכות ועובר עליו זה מי שכן שורד בבשרו לוקה. המצווה האחרונה לשיעור היומי, המצווה הקוף עין א', המצוות לא תעשה הקוף עין א', שפה מדובר בהמשך למה שדיברנו קודם, שאם אדם לא עלינו נפטר אצלו מישהו, אז אסור לתלוש את שערות הראש מרוב צער, ומי שתולש הוא עובר על מצוות לא תעשה. העזרה שעוזרנו מהרמב״ם לתלוש שיער הראש על המתים כדרך שעושים השכלים, טיפשים עושים את זה. והוא אמרו, איפה התורה אוסרת עלינו לעשות את זה? כתוב, ולא תשימו קורחה בין עיניכם למת. שאדם לא יגרום שבין עיניכם בחלק העליון של הראש שהיא לא יגרום לעצמו תלישה בגלל המת. אבל זה לא רק פה בין עיניכם, זה לא משנה, בכל מקום בראש. וכפל לב זה בכהנים. התורה חוזרת על אותו איסור שמדברת על הכהנים, ואמר מה כתוב אצל הכהנים, לא יקרחו קורחה בראשם. למה התורה חוזרת את זה עוד הפעם אצל הכהנים? הוא אומר הרמב״ם, כדי להשלים הדין. התורה רוצה להשלים את ההלכה מכל הזוויות שלה. אז לפי שממה שנאמר בין עיניכם, כשכתוב ולא תשימו קורחה בין עיניכם, אם התורה הייתה מסתפקת רק בפסוק הזה, היינו אומרים שרק מפאת פנים בלבד אסור. היינו חושבים שאסור לתלוש רק בין עיניכם, רק למעלה, כמו שנאמר בתפילין, והיו לתטפות בין עיניך, אנחנו יודעים ששמים את התפילין בחלק העליון. היינו חושבים שאסור לתלוש רק בחלק הקדמי. לפיכך בער ואמר, התורה השלימה את דבריה אצל הכהנים, ואמרה, לא יקרחו קורחה, איך כתוב אצל הכהנים? בראשם. מה זה בראשם? לחייב על כל הראש כבין העיניים. אבל זה אותו מצווה. התורה פשוט משלימה פרטים במקום אחר. וגם, למה התורה, אם כך כותבת, אז לכאורה שואל הרמב״ם, שהתורה תכתוב רק אצל הכהנים, לא יקרחו כוחה בראשם, ולא יכתבו, ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. למה התורה צריכה לכתוב את שניהם? וגם אילו אמר לא יקרחו כוחה בראשם בלבד, ואצל הכהנים לא כתוב את המילה למת. כתוב סתם, לא יקרחו כוחה. היינו אומרים, היינו יכולים לטעות בין הלמת, בין שלא למת, היינו חושבים שסתם אסור לעשות תספורת של קרחת. כי כתוב, ולא יקרחו כוחה בראשם. לפיכך באר שם, לכן התורה משלימה וכותבת, ולא תשימו כורחה בין עיניכם, מה היא כותבת שמה? למת. אז אחד משלים את השני, זה משלים שזה דווקא למת, וזה משלים שזה כל הראש ביחד. וכל המגלה כגריס משיער ראשו בתלישה על המת דווקא, מי שתולש משיערות ראשו, אפילו כגודל גריס, גריס זה בשפה המדוברת היום, זה כמו שקל, שקל קטן, אפילו כגודל כזה קטן של שקל, הוא תלש שיער ואישיר חלל בראש, הרה, גילה את ראשו, אפילו כגודל כזה קטן, בגלל מת, לוקה, בין שהוא כהן גדול או ישראל, לוקה על כל כורחה וכורחה מלכות אחד, כל גודל כזה שהוא יתלוש בגלל צער המת, הוא לוקה. וכן, מסיים הרמב״ם בשורה האחרונה ואומר, על דרך מה שאמרנו קודם, שהתורה כותבת את אותו איסור פעמיים, ואחד מגלה ומשלים על השני, וכן מה שכפל בכהנים, ופאת זקנם לא יגליחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. אז לכאורה שואל הרמב״ם, קודם דיברנו על הזקן, התורה אומרת ולא תשחית את פאת זקניך. למה התורה צריכה לכתוב אצל הכהנים עוד הפעם, ופאת זקנם לא יגליחו, הרי זה ידוע כבר ממה שנאמר אצל ישראל. אומר הרמב״ם, גם פה לא בא אלא להשלים תורת המצווה. זה גם בא להשלים שמקום אחד כתוב לא תשחית, מקום שני כתוב פאת זקנם לא יגליחו, זה בא ללמד אותנו שמתי עוברים על האיסור של הורדת הזקן, רק אם זה בצורה של גילוח. לעומת זאת בפאות זה לא משנה אם זה בא בצורת גילוח או לא בצורת גילוח, יש איסור, לכן התורה משלימה את הפרטים, כמו שנתבהר בסוף מכות.